הגמרא אומרת בדף ו עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, המוצא חמץ ביום טוב, בביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. אמר רבה, אם שלא קדשו אינו צריך. מי טעמה, נבדל בדילי מיני. זה דין אחד שמובא בשמו של רב יהודה, בשמו של רב. רב יהודה מביא בשמו של רב. אחרי כן הגמרא מביאה עוד דין שהביא רב יהודה בשמו של רב. ואמר רב יהודה, אמר רב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים משום היכר. ואם של הקדש הוא אינו צריך. מי טעמה? מבדל דילי אין שי מיני. יש פה שתי הלכות. הלכה אחת של המוצא חמץ בביתו ביום טוב, והלכה שנייה, מה עושה יהודי שמונח אצלו בבית חמץ של גוי. חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים משום היכר, ואם של הקדש הוא אינו צריך. אז ביחס לדין הראשון, ביחס לדין הראשון, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, אומר רש"י, כופה עליו את הכלי, דהה לא חזי לטלטולי ואפוקי. זאת אומרת, יש פה לכאורה התנגשות בין שתי הלכות. מצד אחד, הוא צריך לבאר את החמץ. מדובר ביום טוב של פסח. חלה עליו חובת ביור. מצד שני, אומר רש"י, יש פה בעיה. החמץ הוא מוקצה. החמץ הוא מוקצה. דעה לו חזי לטלטולי ואפוקי. אז מה יעשה אותו יהודי? אז רש"י אומר, לכאורה אנחנו היינו אומרים, מה השאלה בכלל? יש פה שאלה של דאורייתא. הרי כל רגע ורגע הוא עובר על איסור של בעל יראה ובעל ימצא. כשהחמץ בביתו. הבעיה של מוקצה היא בעיה של איסור דרבנן. אז לכאורה, ותשביטו, גם כן יש מקום לומר. אז לכאורה יש פה דינים דאורייתא שמחייבים אותו לבאר את החמץ. מאידך גיסא עומד כאן איסור דרבנן. אז באמת רש"י אומר שמורחים להעמיד את הגמרא באופן שאין פה שאלה של דאורייתא. אנחנו לא באמת, אין פה התנגשות בין דין דאורייתא לדין דרבנן. אם הייתה פה התנגשות בין דין דאורייתא לדרבנן, ההלכה הייתה ברורה. ככה משמע מרש"י. אומר רש"י, ומי הוא בבל יראה לא עבר. דהה ביטלי בליבי מאתמול. כי דאמרי לן לקמן, הבודק צריך שיבטל בליבו. זאת אומרת, בעיה של דאורייתא לא קיימת כאן. על בל יראה הוא לא עובר, הוא ביטל. אבל יש דין דרבנן, שגם אם ביטלת, אתה צריך לבאר את החמץ. אז כשזה מתנגש עם האיסור של מוקצה, אנחנו אומרים שכופה עליו את הכלי עד הערב, ובערב הוא יעשה את מה שצריך, הוא יבאר אותו. אבל זה לא דוחה את איסור מוקצה. זה מה שאומר רש"י. דעה לא חזי לטלטולי ואפוקי, ומי הוא? בבל יראה לא עבר, דאבית לי בליבי מאתמול. כי דאמרינן לקמן, הבודק צריך שיבטל בליבו. אלא, משום שלא ישכח ויוכלנו, צריך כפיית כלי. כדי שלא ישכח ויעלול לבוא לאכול ביום טוב את אותו חמץ, אז צריך לכפות עליו את הכלי. יש מקום לדייק בלשון, כמו שאמרנו, יש פה שתי הלכות שרב יהודה מביא בשם רב. ההלכה הראשונה, אמר רב יהודה אמר רב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. ועל זה מוסיף רבה, אמר רבה, אם שלקדשו אינו צריך. מי טעמה? מבדל דילי מיני. זאת אומרת, לכאורה, מה הוא מתכוון? אם החמץ שנמצא בביתו ביום טוב הוא שלקדש, במקרה כזה אין צורך לכפות את הכלי. מדוע? אומר רבא, משום שהם יבדל די למיני. בהלכה הבאה, שוב, שמופיעה בשמו של רב, אמר רב יהודה אמר רב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים משום עקר, ואם של הקדש הוא אינו צריך. מה איתה? מה מבדל די לאין שמיני? מאירה או שמח, מאירה או שמח, שתי ההלכות מובאות בשמו של רב, רב יהודה בשמו של רב. בהלכה השנייה, הרב עצמו אומר, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים, ואם של הקדש הוא אינו צריך. הוא עצמו אומר, אם של הקדש הוא אינו צריך. בהלכה הראשונה, שם כתוב, אמר רב יהודה אמר רב, המוצא חמץ ואיתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי, אבל הוא לא, כאן רב לא אומר, אם של הקדש הוא אינו צריך. רב המשלים, אמר רב, אם של הקדש הוא אינו צריך. מאירה הוא שמח, למה בהלכה השנייה, ידע רב עצמו להגיד, אם של הקדש הוא אינו צריך. ולנמק מדוע? בעוד שבהלכה הראשונה, הוא לא הוסיף את התוספת הזאת. רבא מוסיף. מה פשר הדבר? זה דיוק של אור שמח. יש מקום לדייק עוד דיוק. בדין הראשון, המוצא חמץ ואתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי, אמר רבא, אם של הקדש הוא אינו צריך, מה איתם המבדל די למיני? בדין השני כתוב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים משום הקר. אז רב עצמו אומר שהנימוק לדין, למה עושה לו מחיצה? משום הקר. רש"י הרי הסביר שבדין הראשון, זה שכופה עליו את הכלי, הסיבה היא כדי שלא יבוא לאכול. מדוע שם לא כתוב משום הקר? אם באמת זה כך, אז כמו שבדין השני, בדין השני של רב, שהחמץ של נוכרי, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים, כתוב משום הקר. למה בדין הראשון לא צוין אתה? לפי רש"י, הנימוק הוא אותו נימוק. למה לא צוין אתה? הרמב״ם בפרק ג' בהלכות חמץ ומצה, כשהרמב״ם מביא את הדין, הרמב״ם כותב כך, בפרק ג' הלכה ז', כותב הרמב״ם את מה שאנחנו יודעים, כשגומר לבדוק, יהודי בדק כדין בליל אור ל-14, כשגומר לבדוק אם בדק בליל 14, או ביום 14 קודם 6 שעות, צריך לבטל כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו רואה. והרמב״ם אומר, מה הנוסח שצריך לומר? ממשיך הרמב״ם וכותב, לפיכך אם לא ביטל קודם 6, ומשש שעות הוא למעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו, והיה בליבו, ושכחו בשעת הביאור ולא ביערו, הרי זה עבר, הלא ייראה ולא יימצא, שהרי לא ביער ולא ביטל. ואין הביטול עכשיו מועיל לו, אבל כבר הגיע הזמן האיסור. ממשיך הרמב״ם וכותב, וחייב לבערו בכל עת שימצאנו. ואם מצאו ביום טוב, כופה עליו כלי עד לערב ומבערו. ואם של הקדש הוא, אינו צריך לכפות עליו כלי שהכל פורשים ממנו. אז הרמב״ם מביא את הדין שראינו בגמרא, את הדין של רב יהודה בשמו של רב, המוצא חמץ ביום טוב. אבל מפשטות לשון הרמב״ם משמע, בתחילת ההלכה כתב הרמב״ם, תחילת ההלכה ח', לפיכך אם לא ביטל קודם 6, ומשש שעות הוא למעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו והיה בליבו ושכחו בשעת הביאור ולא ביערו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא יימצא. עכשיו הוא כבר לא יכול לבטל, אומר הרמב״ם, אחרי שעת האיסור הוא לא יכול לבטל. ממשיך הרמב״ם וחייב לבערו בכל עת שימצאנו, ואם יצאו ביום טוב כופה עליו כלי. אז מה שבא ברמב״ם? שהוא למד לא כמו רש"י. וזה אומר כאן הרב המגיד. מה שבא ברמב״ם? שהרמב״ם למד, רש"י הרי שאל שאלה, ומכוח השאלה הגיע למסקנה, רש"י שאל, לא ייתכן שאם אדם מוצא חמץ ביום טוב, והוא עדיין לא ביטל את החמץ, שהוא לא יוכל לקיים בו את המצווה של תשביטו. מדוע? משום שהרי כל רגע הוא עובר על בעל יראה ובעל ימצא. אז בגלל איסור מוקצה אנחנו נדחה את ה... נתיר ליהודי לעבור על, על לאו דבעל יראה ובעל ימצא כל רגע? פשיטה שלא. אלא מה? חייבים לומר אמר רש"י שמדובר שהוא כבר ביטל. כמו שהסברנו. אז בעיה בדאורייתא לא קיימת. אין פה שאלה של איסורים דאורייתא. הוא כבר ביטל. כל הבעיה היא איסור דרבנן. את האיסור דרבנן אנחנו, או את החובה דרבנן, המצווה דרבנן לבאר, אנחנו מעכבים. אבל ברמב״ם לא משמע כך. אומר הרב המאגיד כאן במקום, ודעת רבינו, לפי הנראה, לפרשה, אפילו בלא ביטול. זאת אומרת, ברמב״ם משמע שאנחנו מדברים כאן באופן שהוא עדיין לא ביטל. אז יש פה שאלה של דאורייתא. אומר הרב המגיד, ואף על פי כן אינו יכול לסופו ביום טוב ולא לפררו ולזרותו לרוח. אף על פי כן אינו יכול לסופו ביום טוב ולא לפררו ולזרותו לרוח. כותב הרב המגיד, ויש מפרשים דווקא ושכבר ביטלו קודם איסורו ואינו עובר עליו. האם לא ביטלו, יכולו לסופו ולזרותו לרוח ביום טוב. זה רש"י. אבל ברמב״ם משמע לא כך. ברמב״ם משמע שמדובר שהוא עדיין לא ביטל, ואף על פי כן. אנחנו לא מחייבים אותו לבאר את החמץ ביום טוב. אי הרי הוא עובר כל רגע על בעל יראה ובעל ימצא. עם זה הרב המגיד לא התמודד. אבל מכל מקום, ברמב״ם צריך לפרש כמו שאומר הרב המגיד. כותב הכסף משנה כאן במקום, כתוב, ואם מצאו ביום טוב, כופה עליו כלי. מביא הכסף משנה, יקשו בהגאות. יבארנו במקומו. למה שלא יבאר אותו ביום טוב? במקומו. והעיד לרבי יהודה, מתוך שהותרה עברה לצורך, הותרה נעמי שלא לצורך. אז למה שלא יבאר אותו ביום טוב? ותרצו, באחה איירי, ושביטלו. אז בהגאות מימוניות, תרצו שמדובר כאן שביטל. אז כמו שהסברנו, אין פה שאלה של דאורייתא. ממשיך הכסף משנה, ולדעת הרב המגיד, שכתב ואפילו בלא ביטל עסקינה, אז נשאלת השאלה באמת, אז יש פה שאלה של דאורייתא. יש פה שאלה של דאורייתא, כל רגע ורגע. אז בגלל הבעיה של מוקצה, אתה מעכב את הדאורייתא? אז מביא כאן הכסף משנה שורה של תירוצים. בין השאר הוא אומר כך, ויש לומר, דחכמים עשו חיזוק לדבריהם. תירוץ אחד, חכמים עשו חיזוק לדבריהם. מצאנו דברים כאלה, שחכמים במצבים מסוימים, כן, מעכבים מצוות דאורייתא בגלל איסורים דרבנן. אז חכמים עשו חיזוק דבריהם. ועוד, דאילו לעבור על איסור מוקצה צריך קום עשה. לעבור על איסור מוקצה, אם הוא יטלטל את החמץ כדי לבאר אותו, הוא עובר על איסור מוקצה וקום עשה. ולעבור על בל יראה בשב ואל תעשה. ורצונו היה לבערו, אלא שחכמים אסרו, אינו עובר עליו. חמץ כזה שיהודי רוצה לבאר אותו, אלא הוא מנוע מלבאר אותו בתקנת חכמים, על במקרה כזה הוא לא עובר על בעל יראה ובעל ימצא. הוא אנוס. הוא רוצה לבאר. חכמים אונסים אותו. אומרים לו, אתה תתעכב. אז במקרה כזה, אומר, חכמים אסרו, אז הוא לא עובר עליו. דלא אמרה תורה בעל יראה ובעל ימצא, אלא כשברשותו היה לבערו ונומר לערו. אבל אם הוא אנוס, לא. זה נקרא אונס. אונס באיסור דרבנן, זה גם כן מוגדר כאונס. אז הוא לא עובר. בסופם של דברי הכסף משנה, הוא מביא תירוץ בשם הרבינו מנוח. כותב הכסף משנה, והרב רבינו מנוח תירץ, דלא שרינן לטלטלו משום דבעינה דמטלטלי לא מקיים מצוות השביטו. יש פה חידוש בדברי הכסף משנה, בשם הרבנו מנוח. הרבנו מנוח אומר, לכאורה, הוא משתמש כאן ביסוד, יסוד מפורסם. אנחנו מכירים את הדין של עשה דוחה לא תעשה. מצוות עשה דוחה לא תעשה. כשיש התנגשות בין מצוות עשה ללא תעשה, אנחנו אומרים, העשה דוחה את הלא תעשה. אבל קיימה לה, שמתי העשה דוחה את הלא תעשה, בתנאי שזה באימא. באותו שלב שבו אתה מקיים את העשה, אתה עובר על הלא תעשה. אבל אם זה לא באידנה, אז עשה לא דוחה לא תעשה. אז מעין אותה סברה, אותה הגדרה, משתמש בה רבנו מנוח כאן. כאן, בשעה שהוא מטלטל את החמץ כדי לבאר אותו, הוא עדיין לא מקיים את המצווה. הוא יקיים את המצווה אחר כך כשהוא יבאר את החמץ. אז אם זה היה באידנה, אז הייתי אומר שזה מועיל. אבל כיוון שזה לא בעידנה, זה לא בבת אחת, זה לא בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, בעת שהוא עובר על האיסור דרבנן של טלטול מוקצה, הוא עדיין לא מקיים את המצווה. אז אומר הרבינו מנוח, דלא שרינן לטלטלו, משום דבעידנה דמטלטלי, לא מקיים מצוות השביטו. משמע, אם באמת היה מקיים מצוות השביטו בעידנה דמטלטלי, אז לא הייתה בעיה. החידוש בדבריו הוא לא העובדה שיש צורך בבעידנה, אלא החידוש בדבריו שאנחנו הסדת השביטו לא דוחה את את האיסור דרבנן. מדובר פה לא על איסור דאורייתא. אם זה היה איסור דאורייתא שעומד נגד הסדת השביטו, אפשר היה להבין, יש לנו כללים, עשה דוחה לא תעשה, בתנאי שזה בעידנה. אבל כאן הרי לא מדובר על איסור דאורייתא, מדובר על טלטול מוקצה שהוא דרבנן. אז רואים שהרבינו מנוח אמר, אפילו כשניצב כנגד התשביט הוא איסור דרבנן, אם זה לא באידנה, אז המצווה דאורייתא של תשביט הוא לא דוחה את האיסור לטלטל מוקצה שזה דין דרבנן, מצווה דרבנן. זה כתוב ברבינו מנוח. אבל במאירי משמע לא כך. רק מה צריך להבין מה הוא אומר. המאירי כותב, המאירי כותב כך, מצא חמץ שלו ביום טוב, כופה עליו את הכלי עד הערב שיבערנו, שהרי טלטולו להוציאו בחוץ אסור. מוקצה. וכן שריפתו במקומו אסורה ביום טוב, שהעברה שלו לשום צורך אסורה. להסיקו תחת תפשילו או לתיתו לבהמתו אי אפשר, שהרי הוא אסור בהנאה. ממשיך המאירי וכותב, ודבר זה יש מברשים אותו בשכבר ביטלו קודם איסור, כמו שראינו ברשי. יש ראשונים שפרשו שמדובר כאן שכבר ביטל את החמץ קודם זמן האיסור. אין פה שאלה של דאורייתא. שאין כאן לאו דלא ייראה, אלא מצוות ביאור מדברי סופרים. ואין דוחים טלטול מפניה. איסור מוקצה לא נדחה, לא נדחה מכוח מצוות ביאור מדברי סופרים. הכל שלא ביטלו, אם היה מדובר בציור שהוא עדיין לא ביטל, שאלה של דאורייתא, כמו שהסברנו. דוחים איסור טלטול להוציאו, כדי שלא יעבור עליו ובא לראה ובא למצא. ממשיך המאירי וכותב, ומכל מקום גדולי המחברים פרשוה אף בלא ביטלו. הרמב״ם פירש את הסוגיה גם כשעדיין לא ביטל את החמץ. יש פה שאלה של דאורייתא. אף ושלא ביטלו קודם איסורו, והוא תמוע, שואל המאירי, והוא תמוע, שהרי נשמר משני לבים, ומקיים עשה של השבתה בתחיית איסור טלטול. לא מובן, כמו שאמרנו. וזה מה שהביא את רשי לפרש את מה שהוא פירש, שמדובר בביטל. שהרי אם לא ביטל, יש פה שהיהודי הזה עובר על שני לבים ומבטל הסדר של תשביטו. איך זה ייתכן? שואל המאירי על עצמו, ואף על פי שבשופר לא יתירו קיום מצוות. מה אני שואל, מקשה על הרמב״ם, איך יכול להיות שיש פה שאלה של לעבור על שני לבים דאורייתא וביטול עשה של תשביטו? מה עומד כנגד? איסור מוקצה דרבנן יכול לעמוד כנגד שני לבים דאורייתא וביטול עשה של תשביטו? איך זה יכול להיות? אז שואל המאירי על עצמו, מה אני מתפלא? ואף על פי שבשופר לא יתירו קיום מצווה בתחיית טלטול כגון תיקוח הגל. ראינו במשנה בראש השנה. במשנה בראש השנה כתוב שאם יש צורך לתקוע בשופר, ויש שופר שמוטמן תחת גל של אבנים, כדי להגיע לשופר צריך לעבור על איסור טלטול מוקצה. אנחנו לא מתירים לטלטל את האבנים, להוציא את האבנים כדי להגיע אל השופר. נו, אתה רואה שמבטלים מצוות עשה דאורייתא, מה שעומד כנגד זה איסור טלטול מוקצה. אז מה אתה מתפלא? אז הוא אומר, בכל זאת יש הבדל. בכל זאת יש הבדל. ואף על פי שבשופר לא יתירו קיום מצווה בתחיית טלטול, כגון פיקוח הגל, הרי בשופר אין בו אלא עשה גרידא. הוא שרח לב גמור כעשה גמור בקצת מקומות. ולא עוד. מטוטוען שתי טענות. ראשית הוא טוען, זה רק מצוות עשה, מה אתה משווה? כאן אנחנו מדברים על שני איסורים, ועוד מצוות עשה ותשביטו, שגם אותה יש מקום לדון כאיסור. ולא עוד, אלא שבשעת הפיקוח אינו מקיים את העשה. המאירי טוען טענה, הוא לא מבין, לא, הוא אומר, נכון שבשופר לא יתירו, ראשית שם זה רק עשה, כאן זה שני לבים עם עשה, שיש מקום לדון את העשה הזה גם כעוד לב, כלב הבא מכלל עשה. ושנית הוא אומר, מה הדמיון לשופר? בשופר שאתה מטלטל את האבנים, אתה לא מקיים את המצווה. אבל כאן שאתה מטלטל את החמץ, אתה מקיים את המצווה. זאת אומרת, מה שהיה לרבינו מנוח פשוט, שזה לא בעידנה, המאירי מתפלא. זה בכלל לא דומה לשופר. בשופר אתה באמת לא מקיים, המצווה היא לשמוע או לתקוע. אבל כשאתה מסלק את האבנים, אתה לא תקעת ולא שמעת. אבל כאן טוען המאירי, תוך כדי הטלטול של החמץ, אתה מקיים מצווה. אז מה הדמיון לשופר? המאירי מתפלא. אבל באמת לא מובן. מה? הרי לכאורה בעת שאתה מטלטל, אתה עדיין לא מקיים. כשאתה תשרוף את החמץ, כשאתה תבער את החמץ, כשאתה תפורר אותו, אתה תקיים. אבל כשאתה מטלטל אותו, מה אתה מקיים? אבל פשוט לא כך. אז צריך להבין את המאיר. אז כדי להסביר את הדברים, נראה את הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך. הדברים ידועים, רק צריך לשים לב לנקודות מסוימות. הרמב״ם כותב בתחילת פרק ב' מצוות עשה מן התורה, כותב הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. ומפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום 14. והרמב״ם ממשיך בהלכה ב', ומה היא השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר. הוא דבר שאין בו צורך כלל. אז הרמב״ם אומר, יש מצוות עשה דאורייתא של תשביטו, ומה התוכן של המצווה? כותב הרמב״ם, שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. אחרי זה כותב הרמב״ם מדברי סופרים, לחפש אחרי החמץ במבורות ובחורים ולבדוק, או להוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקים ומשביטים החמץ בלילה מתחילת ליל 14. אז ברמב״ם משמע, וכך למדו האחרונים בדברי הרמב״ם, שלדעתו מצוות תשביטו פירושה ביטול. כמו שהוא אומר, יש תשביטו, ומהי ההשבטה? שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ רד. זה בולט על רקע הראשונים, כמו הר"ן, שהם מסבירים שהתשביטו כולל שני דברים. בתשביטו יש, כביכול התורה מציעה שתי אפשרויות לקיים את מצוות תשביטו. או על ידי ביטול, או על ידי בירור החמץ. שני הדברים כלולים בפסוק, כלולים בפרשה. אבל ברמב"ם משמע שההשבטה הזו האמורה בתורה היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו. הרמב"ם אומר, מדברי סופרים לחפש אחרי החמץ מחבורות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו. אבל הדאורייתא זה הביטול. כמו שהוא אומר, שיבטל ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. צריך לשים לב, הרמב״ם כותב אחר כך, זה הוא כותב בפרק ב', כשהוא מסביר את מצוות תשביטו, אז הוא אומר שהתשביטו זה ביטול. בפרק ג', כותב הרמב״ם, אחרי שהוא מביא את הדין, כשבודק אדם ומחפש בלילי 14, מוציא את החמץ מן החורים, מן החבורות ומן הזוויות, והוא מקבץ הכל, הוא מניחו במקום אחד, עד תחילת השעה השישית, הוא מבארו. בפרק ג' הוא מדבר על הדינים של ביור חמץ. כמו שראינו, שאם אדם, מי ששכח או הזיד ולא בדק בליל 14, בודק ב-14, ואם לפיכך, אם לא ביטל קודם שש, ומשש שעות הוא למעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו, והיה בליבו ושכחו בשעת הביור ולא ביערו, אז אומר הרמב״ם, הרי זה עבר הלא ייראה ולא ייבצא. עכשיו הוא כבר לא יכול לבטל. אז אומר הרמב״ם, אם הוא מוצא מהשעה שזה כבר נאסר בענה, אז הדין הוא שחייב לבערו בכל עת שימצאנו. אם יצאו ביום טוב, כופה עליו כלי, כמו שראינו. על כל פנים, בפרק ב' שהוא מדבר על ההגדרה של מצוות תשביטו, הרמב״ם אומר, ברמב״ם רואים שהוא מבין שהתשביטו זה ביטו. זה רואים ברמב״ם, התשביטו זה ביטו. יש מקום לומר, בדעת הרמב״ם, מה היחס בין, כמו שאמרנו, רואים ברמב״ם שהוא כותב, התשביטו זה ביטול, אבל מדברי סופרים צריך לחפש, לבדוק אחריו ולבערו, ואם מגיע שלב שבו הוא כבר לא יכול לבטל, אז הוא חייב לבאר. אז חובת הביאור שהרמב״ם מדבר עליה בשלב שהוא כבר לא יכול לבטל, מהו גדרה? הרי לפי הרמב״ם, התשביטו זה ביטול. חובת הביאור שקיימת אחרי, בשלב שהוא כבר איננו יכול לבטל. מה הגדר של אותה חובת ביאור? אז אפשר לומר כך. הפני יהושע, דייק ברש"י. ברש"י כתוב, שבשלב, כשאדם מוצא חמץ בפסח, רואים ברש"י
הוא יצא ידי חובת ביאור כשהוא ישליך אותו לכלבים. כשהוא ישליך אותו לכלבים, ביום טוב שהוא לא יכול לשרוף, כן, ישליך אותו לכלבים. כשהוא ישליך אותו לכלבים, הוא יקיים את מצוות הביאור. דייק בני יהושע בדברי רש"י, שמשמע ממנו שאפילו אם עדיין הכלבים שהוא ישליך להם את החמץ, לא אכלו את החמץ, אבל הוא ישליך לכלבים את החמץ, הוא כבר קיים את מצוות הביאור. ועל זה הנודע ביהודה בתשובה, יוצא, אומר, לא שמענו דבר כזה. איך זה ייתכן להגיד דבר כזה? אם השלחת לכלבים והכלבים אכלו, קיימת את מצוות הביאור. אבל כל עוד הכלבים לא אכלו, עדיין לא קיימת את מצוות הביאור. נכון, השלחת לכלבים, אבל כדי שתקוים מצוות הביאור, צריך שהכלבים יאכלו את החמץ. כל עוד החמץ קיים, עדיין לא נתקיימה מצוות הביאור. בקיצור, מחלוקת גדולה בין הנודע ביהודה לפני יהושע. יהושע בדעת רש"י למד שההשלכה של החמץ לכלבים, כשאדם השליך את החמץ לכלבים, כבר יצא ידי חובת הביאור. לדעת הנודע ביהודה, בשום אופן, כל עוד הכלבים לא אכלו את החמץ, לא יצא ידי חובת הביאור. נכון, עשה טוב שהשליך, אבל לא יצא ידי חובת הביאור עד שהכלבים יאבדו את החמץ, יבערו את החמץ מן העולם. אבל כל עוד החמץ קיים, לא יצא ידי חובת הביאור. להסביר את הפני יהושע ואת הדיוק שלו ברש"י, לכאורה אפשר לומר כך. שיטת הרמב״ם בבחינה הזאת היא כמו רש"י. רש"י גם כן כתב שבתשביטו נתחדש שיש חובת ביטול. נוכל לומר עכשיו בדעת הרמב״ם, וממילא זה גם יסביר את רש"י. שאלנו לפני כן, מה גדרה של חובת הביאור אחרי שכבר הוא איננו יכול לבטל? כי הגיע זמן האיסור, והחמץ אז אסור בהנאה. מה רואים שהוא חייב לבאר? אז מאיזה דין הוא חייב לבאר? לבטל הוא כבר לא יכול. מאיזה דין הוא חייב לבאר? אם אתה אומר שהתשביטו, המשמעות שלו, כמו שהרמב״ם אומר, היא שיבטלו בליבו וישים אל ליבו שהחמץ בשבילו הוא כאפר. אז מה קורה אחרי? בשלב שהוא כבר לא יכול לבטל. אין תשביטו. הוא לא יכול לבטל. אז אפשר לומר בדעת הרמב״ם, וממילא גם בדעת רש"י, שהפירוש הוא כך. המצווה של התשביטו קיימת לא רק בשלב שהוא יכול לבטל. גם כשהוא איננו יכול לבטל, ישנה מצוות תשביטו. אלא החילוק הוא שבזמן שהוא יכול לבטל, דהיינו, להתייחס אליו כאל אפר, כי הוא עדיין ברשותו, אז בשלב הזה באמת אני אומר, אין צורך בשום מעשה כדי להביא לידי ביטוי את המחשבה של האדם. היחס של האדם אל החמץ כאל עבר, בשלב שהוא יכול לבטל, רוצה לומר, בשלב הזה גם מספיקה מחשבה. אבל יש שלב שהחמץ נאסר בהנאה מאותו רגע. שהחמץ נאסר בהנאה, אז גם כן נדרש ביטול. אבל אז כדי שנראה את היחס של האדם אל החמץ כאל אפר, צריך שהוא יעשה מייסה. כל עוד אין מייסה, אנחנו אומרים זה לא מספיק. בשלב, כל עוד החמץ לא נאסר בהנאה, אני אומר, גילוי היחס שלך אל החמץ, מספיק אפילו בלב. במילים, בלב, אין צורך במעשה. אבל באותו רגע שהחמץ נאסר בהנאה, שם אני גם, עדיין אני צריך את הביטול. עדיין מצוות ביטול במקומה עומדת. מצוות השביטו שזה ביטול. אלא ההבדל הוא שאז אני כבר לא מסתפק במחשבה, לא מסתפק בדיבור, אני רוצה לראות מעשה. והמעשה הוא מעשה של ביור. אבל כשאני רואה מעשה, המעשה הוא החטיצה לגלות את היחס. אני לא צריך את המעשה מצד עצמו. אני צריך את המעשה, משום שבאמצעות המעשה מתגלה לי היחס שלך אל הדבר. כל עוד לא הגיע זמן האיסור, אני אומר מחשבה מספיקה. אבל כבר כשהגיע זמן האיסור, שם נדרש מעשה כדי לגלות את המחשבה. אבל המעשה נדרש לא מצד עצמו,
אלא כגילוי למחשבה, כגילוי ליחס. אם אנחנו... בבקשה. מה הפירוש? מה הפירוש הוציא את זה ברשותו? מה? הריטב"א שואל בדף ו, אז מה אם הוציא את זה ברשותו? אז הוא לא יכול לגלות את היחס? הרי זה יחס, אתה אומר שברמב"ם כתוב מהי ההשבטה? מהי ההשבטה? כתוב ברמב"ם, ומהי ההשבטה זו האמורה בתורה? איש שיבטל החמץ בליבו, ויחשוב אותו כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. אם יש צורך בהפקר, אז יש 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 בדיני הקניינים, אתה לא יכול להפקיר דבר שלא שלך, דבר שלא ברשותך. אבל אם זה לא ההפקר, כל הביטול בסך הכל זה גילוי של יחס, אז מה זה נפקא מינה? זה קושיית הריטב"א. הריטב"א שואל, מביא קושייה, איך, מה זה החיסרון? איך אפשר להבין שאחרי זמן האיסור? התשובה היא נכון, זה יחס, אבל ההבדל הוא שאחרי זמן האיסור, כדי לגלות את היחס, נדרש מעשה. זאת אומרת, מה שמתחדש בגמרא, שאחרי זמן האיסור הוא לא יכול לבטל, לומד הרמב"ם פשט, אי היכולת לבטל לא נובעת מצד שאין אפשרות לבטל. אפשר לבטל, אבל כדי שנראה את היחס, נראה את הביטול, שאתה מתייחס אל החמץ כאל אפר, אני דורש מעשה. אם לומדים כך פשט, אז אנחנו יכולים להבין את רש"י, או את הדיוק של הפני יהושע ברש"י. הפני יהושע אומר שברש"י מדויק שאם ישליך אותו לכלבים, גם אם הכלבים עדיין לא אכלו את החמץ, השלחתי אותו לכלבים, אז כבר יצאתי ידי חובה, אני כבר לא אעבור על בעלי ראי ובעלי מצא. שואלה נודע ביהודה, אבל החמץ עוד בעין. החמץ עוד בעין. מה זאת אומרת? החמץ בעין ואתה לא תעבור על בעלי ראי ובעלי מצא? התשובה היא, ברגע שהשלחתי לכלבים, היה מעשה שגילה את היחס שלי אל החמץ. כיוון שגיליתי את היחס שלי אל החמץ במעשה, לא בלב ולא בדיבור, אחרי זמן האיסור, זה מספיק. זה מספיק. וזה מה שנדרש, לא יותר, לא יותר מזה נדרש. כך לכאורה אפשר לומר. לפי זה, אפשר לכאורה גם ליישב את הקושייה המפורסמת שהקשה רבי עקיבא עגר על הטור. הטור כידוע, ראש הישיבה הביא את זה בשיעור שעבר, הטור כידוע כתב בסימן תמ"ה, שאולי נקדים, המשנה בתמורה, המשנה בסוף תמורה, מביאה שיש, היא מחלקת בין שני סוגים של איסורי הנאה. יש איסורי הנאה שדינם בשריפה, ויש איסורי הנאה שדינם בקבורה. יש שני סוגים של איסורי הנאה. יש איסורי הנאה שהדין הוא לשרוף אותם. הדין הוא לשרוף אותם. התורה מצווה לשרוף אותם. כלאיים, אורלה, הם איסורי הנאה שדינם בשריפה. ויש איסורי הנאה שדינם בקבורה. לאו דווקא בשריפה. אז אומרת הגמרא שם בסוף תמורה, הנשרפים אפרן מותר, הנקברים אפרן אסור. אותם איסורי הנאה שהם הנשרפים שדינם בשריפה, אז האפר שלהם מותר בהנאה. האפר של איסורי ההנאה, הנשרפים שהם בשריפה, האפר מותר בהנאה. לעומת זאת הנקברים, אותם איסורי הנאה שדינם בקבורה, אז האפר שלהם אסור בהנאה. מה החילוק? מה החילוק? אז כתוב שם בתוספות שהחילוק הוא כך. הנשרפים אפרן אסור, אמת, הנשרפים אפרן מותר, מדוע? משום שלמעשה האיסור הנאה שלהם הוא לא איסור הנאה, אמת, אין בהם איסור הנאה מצד עצמם. איסור ההנאה נובע משום שהתורה מצווה לשרוף אותה. התורה מצווה לשרוף את הדבר הזה. ברגע שאתה קיימת את המצווה, אז גמרנו, זה כבר לא אסור. איסור ההנאה הוא פועל יוצא ממצוות השריפה. זה שאתה לא יכול ליהנות מהדבר משום שאתה מצווה לשרוף אותו. התורה ציוותה לשרוף אותו.
אז המצווה לשרוף גרמה לכך שהוא נאסר בהנאה, כי צריך לשרוף אותו. אז אסור, אני לא יכול ליהנות ממנו בדרך אחרת, כי אני מבטל את המצווה של השריפה. אבל אחרי שכבר קיימתי את מצוות השריפה, קוימה כבר מצוות השריפה. אז אתה לא יכול להגיד לי מצווה לשרוף, קיימתי את המצווה. אז אין סיבה שתאסור אותם בהנאה אחרי ששרפת. קיימת את מצוות השריפה. לכן, אומרים התוספות, הנשרפים אפרן מותר. מדוע? קוימה בהם מצוות שריפה. הרי מה שאסר אותם בהנאה זה המצווה לשרוף. קיימתי את המצווה לשרוף. אז למה שאני לא אוכל ליהנות עכשיו? אני יכול ליהנות מההפר. קיימתי כבר את המצווה. לעומת זאת, הנקברים, אותם איסורי הנאה הנקברים, אפרם אסור בהנאה. מדוע? משום שהם באמת אסורים בהנאה לא בגלל המצווה. אין מצווה שאוסרת אותם בהנאה. הם אסורים בהנאה, אסור ליהנות מהם. אז מה אתה אומר לי? אני שרפתי אותם ויש פה אפר. מי יתיר לך את האפר? נכון שהם שינו צורה, אבל שינוי הצורה לא הפקיע מהם את שם האיסור שהיה עליהם קודם לכן. הדבר הזה היה אסור. נכון ששינית את הצורה שלו. עד עכשיו הוא היה בצורה מסוימת, עכשיו יש לו צורה של אפר. אבל שינוי הצורה לא מתיר. זה, מה שאסר אותם בהנאה זה לא איזושהי מצווה. לא איזושהי מצווה. אלא הם אסורים בהנאה בכל צורה שהיא. אז גם אם שרפת אותם, הפכו להיות אפר, אסור לך ליהנות מהם. כך מסביר התוספות בסוף תמורה, מה החילוק בין הנשרפים לנקברים. בין הנשרפים לנקברים. באתו בסימן תמ"ה ואומר שהמחלוקת שמצאנו בין רבי יהודה לחכמים במשנה בפרק שני, כיצד ביאור חמץ? רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא בשריפה, וחכמים אומרים אף מפרר וזורל הרוח ומטיל הים. מחלוקת תנאים. רבי יהודה אומר דווקא שריפה, חכמים אומרים לאו דווקא שריפה, בכל דרך שהיא, אף מפרר וזורל הרוח ומטיל הים. אז אומר הטור, המחלוקת הזאת יש לה נפקמינה להלכה. מה נפקמינה? אם חמץ לפסח הוא מהנשרפים, או חמץ לפסח הוא מהנקברים. לרבי יהודה שאומר שאין ביאור חמץ אלא שריפה, הוא סובר שחמץ לפסח הוא מהנשרפים. לחכמים שסוברים שאף מפרר וזורל הרוח ומטיל הים, חמץ לפסח הוא מהנקברים. כך אומר הטור. שואל רבי עקיבא איגר, אני לא מבין. מה זה שייך אחד לשני? הרי כמו שעכשיו אמרנו, למדנו במשנה בסוף תמורה, הנשרפים אפרן מותר. הנקברים אפרן אסור. הסבירו התוספות שם בסוף תמורה מה החילוק. למה אלה אפרן מותר ואלה אפרן אסור? אמרו התוספות, משום שהנשרפים, סיבת האיסור ההנאה שלהם היא המצווה. זה מה שאוסר אותם בהנאה. קוימה המצווה, אז הם כבר מותרים. לעומת זאת הנקברים, סיבת איסור ההנאה שלהם זה לא המצווה. אין איזה מצווה. גם אין מצווה לקבור אותם. זה שאתה קובר אותם זה רק כדי שלא יבואו להיכשל בהם. אז מה יתיר אותם בהנאה? בנשרפים האיסור הנאה הוא תוצאה של המצווה. יש מצווה לשרוף. ממילא הם אסורים בהנאה. קוימה המצווה, אז אין סיבה אוסרת. אין סיבה אוסרת. לעומת הנקברים. שאל רבי עקיבא איגר, אבל חמץ בפסח אליבא דכולי אלמא. גם לרבי יהודה וגם לחכמים, הרי זה תוצאה, הרי רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא בשריפה. אומרת מה? הוא לומד מנותר. אבל בסופו של דבר, כשהוא אומר, יש מצוות ביאור חמץ, מה הכוונה יש מצוות ביאור חמץ? תשביתו. התורה אומרת תשביתו. אז יש מצווה לבאר את החמץ. נו, אז לדעת חכמים, גם אם יש מצווה תשביתו. אין ביניהם ויכוח. הוויכוח, שניהם אומרים, יש מצווה תשביתו. המצווה הזאת היא המחייבת לבאר את החמץ. רק השאלה באיזה דרך? אז רבי יהודה אומר דווקא בשריפה, וחכמים אומרים לאו דווקא בשריפה, אבל שניהם יוצאים ממצוות תשביתו. שניהם בנויים על היסוד שלהם זה תשביתו. אז זה מצווה תעשה בכל מקרה, בין לרבי יהודה ובין לחכמים.
אלא רבי יהודה זה מצווה דווקא בשריפה לחכמים, לאו דווקא בשריפה. אבל מכל מקום, היסוד הוא המצוות הזה של תשביטו. אז שואל הבקי והעגל הזה, אני לא מבין את הטור. מה הטור תלה את המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, שלפי רבי יהודה חמץ לפסח הוא מהנשרפים, והנפקמינה תהיה, שהאפר יהיה מותר בהנאה. לעומת זאת לחכמים, האפר יהיה אסור בהנאה. מה שהיה אחד לשני, שואל רבי עקיבא העגל? לא מובן. כמו שהסברנו, יסוד הקושייה של רבי עקיבא העגל זה התוספות בתמורה. הרי בתוספות בתמורה כתוב שהחילוק בין הנקברים לנשרפים, אם האיסור הוא תוצאה מהמצוות עשה של השריפה, או האיסור הוא בכלל לא תלוי במצווה. אבל בחמץ ופסח ודאי זה תלוי במצווה. אז היה צריך להיות אליבא דכולן. כך שואל רבי עקיבא העגל. לפי מה שאמרנו, אז יש מקום להגיד חילוק גדול. ומקום לנסות להבין את הטור. הרי מה הסברנו עכשיו? כל פנים, בדעת הרמב״ם. מה הסברנו בדעת הרמב״ם? הרמב״ם סובר שמצוות תשביטו, כמו שהיא אומר, מהי ההשבטה? הביטול. יחס. אלא מה? זאת אומרת, המצווה של תשביטו דאורייתא, לפי הרמב״ם, היא יחס, אתה צריך להתייחס אל החמץ כאל עפר. אלא מה? אמרנו שכל זה בשלב שהוא עדיין לא אסור בהנאה. בשלב שהוא כבר נאסר בהנאה, אתה צריך לבאר. אבל חובת הביאור בשלב שהוא נאסר בהנאה, זה לא מצד זה שיש חובה לבאר. יש מצווה לבאר. אלא הפירוש הוא, הביאור הוא החתימצי ליחס שלך אל החמץ. מה שנדרש ממך זה יחס. אלא אחרי שהגיע זמן האיסור, הביטוי של היחס מוכרח לבוא על ידי מעשה. כבר לא מספיק הלב. יש שלב שלדעת הרמב״ם בו הלב כבר לא מספיק, או הדיבור כבר לא מספיק. אני דורש מייסה, אבל את המייסה אני דורש לא מצד עצמו. אני דורש את המייסה כגילוי של הלב, כגילוי של היחס שלך אל הדבר. אם זהו הגדר, אז מובן מאוד מה שאומר אותו. אין דין לבאר. הרי מה שואל רבי עקיבא העגל? כמו שאתה אומר לרבי יהודה שיש מצווה לשרוף, גם לחכמים יש מצווה. אז האיסור הנאה של חמץ, אומר רבי עקיבא העגל, הוא לא שונה בין רבי יהודה לבין חכמים. המצווה היא מולידה את האיסור. כל זה בהנחה שגם לחכמים יש מצווה לבאר. אבל אם אנחנו אומרים שלחכמים אין מצווה לבאר, לדעת חכמים אין מצווה לבאר. כל המצווה היא למעשה תשביטו, ותשביטו כמו שאומר הרמב״ם זה ביטול, זה יחס. אלא שצריך בשלב שבו החמץ כבר נאסר בהנאה, אני צריך מעשה כגילוי ליחס. אבל לא שאני צריך את המעשה מצד עצמו. המעשה הוא רק החתים של היחס. לכן אומר אבני יהושע שאם הוא ישליך לכלבים, גם אם הכלבים עדיין לא אכלו, החמץ עדיין לא מבואר. אבל הוא ישליך, הוא עשה מעשה. שבו הוא גילה מה היחס שלו אל החמץ. די לי בזה, אני לא צריך יותר מזה. אז מילא אפשר לומר שהטור חידש לנו חידוש גדול מאוד, לפי זה. הטור בא ואמר שחוץ מהמחלוקת על פניה, שאתה רואה בין רבי יהודה לחכמים, שרבי יהודה סובר שחמץ בשריפה, כמו שהגמרא אומרת שהוא לומד מנותר בקל וחומר. וחכמים אומרים, לאו דווקא בשריפה, אלא בכל דרך שהיא. בא הטור ומחדש לנו, כפי המהלך הזה, שיש פה מחלוקת יסודית. יש פה מחלוקת ביסוד. זה לא סתם מחלוקת איך לשרוף את החמץ. אליבא דעא חכמים. אז כמו שאני אומר, על כל פנים, בדעת הרמב״ם, נוכל לומר שזוהי גם דעת הטור. אליבא דעא חכמים, מצוות התשביטו היא ביטול. מצוות התשביטו היא ביטול. גם כשיש מצווה לבאר, אז הביאור נדרש לא כמצווה לבאר, אלא כחתים זה לגנות את היחס שלך אל הדבר. אבל לא כמצווה לבאר. ממילא, אם החמץ אסור בהנאה, צריך לומר שהוא מהנקברים. זה לא בגלל איזושהי מצווה. לא המצווה שצריך לקיים בו היא האוסרת אותו בהנאה. משום שהמצווה היא תשביטו, ותשביטו זה יחס. לעומת זאת, מחדש לנו הטור בדעת רבי יהודה, ששם אתה כבר לא יכול לפרש כך. זאת אומרת, מתחדש לנו עכשיו, וזה לא רחוק, משום שרואים בראשונים שנקטו בדעת, כל פנים ברש"י רואים את זה, שנקטו בדעת רבי יהודה, שבאמת הוא חולק על ההגדרה הזאת שמצאנו ברמב"ם. ברמב"ם מצאנו שתשביטו זה ביטול. אבל יכול להיות שכל מה שנאמר שתשביטו זה ביטול, זה דעת, רק בדעת חכמים. ובאמת הרמב"ם פסק להלכה כחכמים. אבל לדעת רבי יהודה שסובר אין ביאור חמץ אל השריפה, הפירוש הוא שהוא חולה גם על ההגדרה של מצוות תשביטו. הוא סובר שתשביטו זה באמת, כמו שהוא אומר, ילפין על מינותר, ואז יש פה מצווה לבאר בשריפה, ואז אני יכול לבוא ולומר, וזה מה שאומר הטור, שאליבא דרב יהודה, חמץ בפסח הוא מהנשרפים. והמצווה היא גורמת את איסור ההנאה. המצווה היא גורמת את איסור ההנאה. כיוון שהיא גורמת את איסור ההנאה, ברגע שקוימה המצווה, זה כבר מותר בהנאה. אם שרפתי את החמץ, יש לי אפר, אליבא דרב יהודה, האפר יהיה מותר בהנאה. וזה מה שאומר הטור. כך לכאורה אפשר היה לומר. לפי זה, יש מקום להבין עוד איזה הלכה ברמב״ם. בפרק ד', בפרק ד', כותב הרמב״ם כך. הפת, הלכה י' א', הפת עצמה שאיפשה, ונפסלה מלאכול הכלב. הפת איפשה, וזה לחם מאופש, ונפסלה מלאכול הכלב. זה כבר לא ראוי לאכילת כלב. ומלוגמה שנשרחה, אינו צריך לבאר. זאת אומרת, כשיש לאדם פת, שהגיע למצב כזה שהיא כבר לא ראויה לאכילת כלב, אין עליה חובת ביאור. אין עליה חובת ביאור. על זה כותב הרייבד, אמר אברהם, בירושלמי כתוב, בשנשרחה ולבסוף נתחמצה. הרייבד מאיר על הרמב"ם הערה, ההלכה שלך נכונה, אבל בירושלמי כתוב שזה מותנה בתנאי, שזה לא היה במצב שבו היא החמיצה לפני שהיא שריחה. כי אם היא הייתה במצב שבו היא החמיצה לפני שהיא שריחה, אתה לא צודק. יש עליה חובת ביאור. מתי, אומר הירושלמי, אתה לא חייב לבאר? אם היא החמיצה אחרי שהיא שריחה. זאת אומרת, היא החמיצה אחרי שהיא כבר נפסלה מלאכול הכלב. אבל אם התהליך היה הפוך, קודם היא החמיצה ואחר כך היא שריחה, במקרה כזה אתה לא צודק. יש עליו חובת ביאור. מה הפירוש בזה? אז לפי מה שאנחנו עכשיו אמרנו, בדעת הרמב״ם, אנחנו נוכל ליישב את הרמב״ם. לדעת, כמו שהסברנו, הרמב״ם פסק כחכמים. לדעת חכמים, מעשה הביאור נדרש רק כתמצה לגלות את היחס של האדם. אין דין לבאר. ממילא, אם יש פה פת שהיא לא ראויה לאכילת כלב, כן? אז לא שייך לקיים בה את המצווה, משום שהמצווה היא, אין מצווה בחפצה לאבד את החמץ. כל מה שנדרש ממך זה לגלות את היחס. אם זה מסריח, זה לא ראוי לאכילת כלב, אני אפילו לא צריך את היחס שלך. ברור לי מה היחס. לא רק שהוא לא ראוי לאכילת אדם, זה לא ראוי לאכילת כלב. נו, אז מה אומר הרייבד? הרייבד אומר, לא יעזור מה שכרגע זה לא ראוי לאכילת כלב. אם היה שלב שבו זה החמיץ, בשלב של זה עדיין לא הסריח. חל על זה דין ביאור. חל על זה דין ביאור, זה הירושלמי. אבל הרמב״ם יגיד מה הירושלמי לא קשה. מדוע? שאני יכול להגיד שהירושלמי הולך אליבד רבי יהודה. לרבי יהודה אני מודה שבאמת הוא סובר אין ביאור חמץ אל השריפה, וכמו שהסברנו, זה חילוק ביסוד. זה לא רק סתם המצווה לבאר בשריפה, אלא לפי רבי יהודה המצווה לבאר בשריפה, הפירוש הוא חמץ ופסח מהנשרפים. איסור ההנאה הוא תוצאה מהמצווה. יש מצווה לבאר בשריפה. אבל לחכמים זה לא כך. אין מצווה לבאר. יש מצווה להשבית, לגלות יחס. אלא אחרי זמן האיסור, גילוי היחס הוא במעשה. אבל זה לא שיש מצווה לבאר. אז אם יש פה פת שהיא לא ראויה לאכילת כלב, אז אין צורך גם לבאר. לא שייך לבוא ולומר, תגלה את היחס, היחס ברור. זה לא ראוי לאכילת כלב. כך לכאורה היה מקום אומר. לפי מה שאמרנו, יש לנו עכשיו דרך ליישב את ההערות שהערנו בהתחלה. הרי אנחנו שאלנו, קודם כל השאלה הגדולה על הרמב״ם. איך ניתן להבין לדעת הרמב״ם שהמוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו כלי? הרי רש"י שאל, יש פה שאלה של שני, כמו שהמאירי אמר, שני איסורים דאורייתא, ומצוות תשביתו. זה לא ידחה איסור המוקצה? אז אפשר עכשיו לומר חידוש גדול. ולכאורה אפשר יהיה לראות שזה מדויק ברמב״ם, ומילא זה גם מדויק בלשון הגמרא. הרמב״ם, כמו שאמרנו, חובת הביאור על חמץ, מהרגע שנכנס, מהרגע שזה נאסר בהנאה, זה חובת הביאור היא החתימצה ליחס. זה מגלה את היחס של האדם אל החמץ. זה לא, הפירוש הוא, אני לא צריך את הביאור מצד עצמו. אני צריך את הביאור כגילוי של יחס, מעשה. יש שלב שבו אני לא זקוק למעשה, ויש שלב שבו אני כבר זקוק למעשה כדי לגלות מה היחס. אז למד הרמב"ם שאתה מוצא חמץ ביום טוב, כופה עליו כלי. כפיית הכלי, כמו שאמרנו קודם, לדעת הפני יהושע ברש"י, שהשלכה לכלבים, גם אם הכלבים עדיין לא אכלו, זה גילוי של יחס. ובזה יצאתי ידי חובה, קיימתי מצוות תשביתו. ראינו קודם שהמאירי מביא, בניגוד לרבינו מנוח, שעצם ההוצאה של החמץ כדי לשרוף אותו, היא כבר בגדר, היא יכולה, זה נקרא בעידנה. שאלנו, זה בעידנה? זה בעידנה? הבעידנה זה כשאתה שורף. התשובה היא, זה בעידנה. כמו שהשלכה לכלבים זה בעידנה, אז כשאדם לוקח את החמץ, כשהמטרה שלו היא לשרוף אותו, זה בעידנה. זה מה שאומר המאירי. וממילא, אפשר לומר שזה מה שנתחדש כאן בגמרא. המוצא חמץ ביום טוב, כופה עליו דקלי. אז מה? ראינו ברמב״ם, ראינו בכסף משנה, כסף משנה אומר, היהודי הזה אנוס, לשרוף הוא לא יכול. אז הוא לא עובר על בעלי ראי או בעלי מצא. יכול להיות, על פי אותו קו מחשבה, היהודי הזה, כיוון שאנחנו נמצאים ביום טוב, ולשרוף, הרי אני לא צריך את הביאור של החמץ מצד התוצאה. אני צריך את הביאור של החמץ כמראה את היחס שלו אל החמץ. אז גם כשהוא כופה עליו כלי, זה גם כן צורה של גילוי של יחס. הכפייה של הכלי ביום טוב היא גם כן צורה של גילוי של יחס. לפי זה מדויק מאוד לשון הגמרא. שאלנו קודם, האור שמח שואל, יש פה שתי מימות בגמרא. שתיהם של רב. על המימרה הראשונה, רב עצמו, על המימרה השנייה, רב עצמו אומר, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה 10 טפחים משום היכר. ואם של הקדש הוא אינו צריך, למה במימרה הראשונה הוא לא אומר אותו דבר? למה במימרה הראשונה רב המשלים, אבל הוא לא אומר? התשובה היא, זה חילוק יסודי. המימרה השנייה, מדובר על חמץ של נוכרי, זה לא חמץ שהוא עובר עליו בעלי ראי ובעלי מצא. זה לא חמץ שהוא צריך להשבית אותו. אבל בממרה הראשונה מדובר חמץ ביום טוב, כמו שהרמב״ם למד פשעת שמדובר בחמץ שהוא עובר עליו על בל ייראה ובל יימצא, ושיש עליו מצוות השבתה, אבל כמו שהגדרנו, מצוות ההשבתה נדרשת במעשה רק כדי לגלות את היחס. אז מדויק מאוד מה שהוא אמר, המוצא חמץ ביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. מה זה שייך לחמץ של נוכרי, או חמץ של הקדש? בחמץ של הקדש אין לי שום חיובים, אני לא עובר על שום איסו. אבל בחמץ שלי, שאני מוצא אותו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. כפיית הכלי ביום טוב היא גילוי של יחס. זה קיום מצוות תשביתו זמנית עד מוצאי יום טוב. קיום מצוות תשביתו זמנית עד מוצאי יום טוב. לכן, גם הדיוק השני מיושר. שאלנו, בממרה השנייה כתוב, אמר רב יהודה אמר רב, חמיצו של נוכרי עושה לו מחיצה, 10 טפחים משום היכר. בממרה הראשונה כתוב, המוצא חמץ בטוב יום טוב, כופה עליו את הכלי. לא כתוב משום היכר. אז רש"י אמר משום היכר, כי רש"י לשיטתו. כי רש"י סובר שבאמת, אם יש איסור בעל יראה או בעל ימצא, דוחה את המוקצה. אבל, בגמרא לא כתוב משום היכר. והרמב"ם דייק בגמרא. לא כתוב משום היכר. מדוע? משום שזה לא בעיה של היכר. יש פה באמת, יש פה בקיום מצוות תשביטו, בזה שהוא כופה עליו את הכלי. ומדויק מאוד הדבר, כי הרמב״ם כשהוא מביא את זה להלכה, את ההלכה של המוצא חמץ ביום טוב, הוא מביא בפרק ג' בהמשך, כמו שראינו, בהמשך לדיני ביאור חמץ, את ההלכה של חמץ של נוכרי, שעושה לו מחיצה, מביא בפרק ד', לא בפרק של ביאור חמץ. מדוע? משום ש... ההלכה של מוצא חמץ ביום טוב היא, כמו שאמרנו, החטים זה של ביור, החטים זה של קיום מצוות תשביטו, מה שאין כאן ההלכה של חמץ של נוכרי שעושה לו מחיצה.